כן. לא, לא מקליט. מקליט. טוב, אחת השאלות אני חושב שאנחנו, או השאלה המרכזית שאני חושב שאנחנו צריכים באמת לשאול את עצמנו בפתיחת המסכת, זה סוג, נקרא לזה, ארצור אבינר, היה דרכו לקרוא לדבר הזה, הוא היה קורא, הוא היה מדבר על חפץ הלב. זאת אומרת, כתוב שאין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. זאת אומרת, לפני שאתה לומד תורה, אתה צריך לגלות מה חפץ הלב. זאת אומרת, מה המקום הזה שממנו אפשר להתחיל. זה המקום של חפץ הלב. והשאלה באמת, אז מה הלב חפץ במסכת הזאת? זאת אומרת, בהנחה שהלב חפץ במסכת הזאת, שהיא בעצמה הנחה שאולי צריך להתבונן בה, אבל בהנחה שזה מה שאנחנו לומדים כרגע, השאלה איפה נמצא באמת חפץ הלב במסכת הזאת. עכשיו יש פה, אני מרגיש באמת מפגש, קודם כל אני אוסף רק את הקולות שעלו פה, זאת אומרת, יש פה מרחבים שהם מרחבים, נקרא לזה שבעיקרם הם פוליטיים. זאת אומרת, פוליטיים לא רק במובן של הפוליטיקה הישראלית או העכשווית, אלא במובן הזה שהם כרוכים בהתנהלות של חברה, בדרכי ניהול של חברה, נכון, באיך חברה עובדת, זה כאילו המרחב, נקרא לזה הטבעי או הראשוני, שבתוכו הדיון סביב סנהדרין מתנהל. כשהמרחב הזה באופן טבעי, אני אומר, א' הוא מרחב חשוב ומשמעותי, אבל באופן טבעי הוא מושך אותנו קצת לדיונים שהם, אני מרגיש, יש בהם משהו טיפה מופשט. זאת אומרת, מופשט לא במובן רק שזה, מופשט זה לא בהכרח שם גנאי, אבל במובן הזה שהשאלה אם אנחנו באמת יכולים גם לשאול את עצמנו רגע מה זה אומר לנו. מה זה אומר לנו באופן אישי, באופן קונקרטי, מעבר למה שזה אומר נניח לחברה הישראלית, או לעולם היהודי, או לכל מיני שאלות כאלה. השאלה אם אנחנו באופן קונקרטי, איפה אנחנו עומדים מול המרחב הזה כלומדים. עכשיו, יכול להיות באמת שהתשובה, קודם כל, שזה לא. זאת אומרת, יכול להיות שהשאלות הן, יש כאן באמת אולי אמירות שבעיקרן הן, נקרא לזה אידיאולוגיות או מופשטות. אני לא מרגיש כך. זאת אומרת, אני מרגיש, א', שוב, יכול להיות שההבחנה הזו מעיקרה היא לא מדויקת. זאת אומרת, ההבחנה בין האישי לבין הציבורי או לבין האידיאולוגי, אני לא יודע. זאת אומרת, אני מציף פה שאלות שאני חושב שאני לא בא לתת עליהן מענה, אלא יותר ככה להעלות אותן לדיון או למחשבה, להניח אותן על השולחן לקראת כל הלימוד שלנו. אבל אולי באמת המובן שיאיר ככה הציג של לדרוש אלוקים, זאת אומרת, באיזה מובן באמת אנחנו יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא נוכח בתוך המערכת הזו? האם יהיה נכון לומר שבכלל הדיון בשאלה של דין, וכבר אייל לקח אותנו גם לכיוונים של צדק או של מוסר, נכון? זה עלה גם בדברים של ארי. כשאנחנו מדברים באמת על צדק או על מוסר, ומה היה הזיקה בין זה לבין איך מערכת משפטית בנויה, מה היא מייצגת, איזה עקרונות היא מייצגת, אני מרגיש שאלה שאלות שהן כבר שאלות שוב, שעל אף שהן עדיין שייכות אל הפוליטי, בבסיס שלהן כבר מהדהדות שאלות עמוקות יותר, שיכול להיות ששוב, אם נעלה את השאלות לשורשן, אז אנחנו כן מוצאים רחבים שבהם, שהם רחבים מאוד מאוד משמעותיים, מאוד מאוד נוגעים. חיפשתי טיפה במשנה את השורש דין. מה היחס נניח בין דין להווה דן את כל האדם לכף זכות? עוד רק כדי טיפה לתת לזה עוד התאמות. זאת אומרת, איפה המרחב גם של השיפוט? איפה הוא עומד ביחס למרחב האישי שלנו? וגם שאלות שאפשר לשאול אותן. מה הזיקה בין המרחבים האלה? המונח משפט כמונח רחב, כמונח של שיפוט גם, של המקום שבו אנחנו עומדים מול המציאות ושופטים אותה.
עכשיו,
אבי דין ישנינה לנפשי. זה גם, אתה אומר, לנפשו, ממש.
אנחנו מלמטה, אז לא דנים אותו מלמטה.
מה?
אנחנו מדבר על זה, שאדם דן את עצמו מלמטה, אז לא דנים אותו מלמטה.
אז השאלות האלה, אני חושב שוב, של האדם שדן את עצמו. עכשיו, יש כל מיני, אני רוצה גם להיזהר, כהרגלנו גם מדרשנות. זאת אומרת, איפה עובר הגבול בין לקרוא קריאה שהיא...
לדרוש אלוקים.
מה? לדרוש אלוקים. כן. לדרוש, זאת אומרת, איפה עובר הגבול בין קריאה שהיא מצד אחד כן נאמנה לסוגיה, זאת אומרת שגם כשהיא הולכת אל המרחב האישי, היא לא מאבדת את הזיקה שלה לשפה הטבעית של הדיון. אני לא רוצה, זאת אומרת, לא, אני חושב שאפשר לדרוש דרשות על דיני ממונות בשלושה, איפה אדם דן את עצמו בשלושה, איפה הוא דן את עצמו ב-23, איפה הוא צריך לדון את עצמו ב-71, אבל זה כבר, אני חושב, שוב, זה מאבד את האמינות של הדיון. אבל אני חושב שיש ממד מסוים, שוב, שבו אנחנו יכולים לבחון את השאלה הזו גם באופן רחב יותר. אז אפשר להגיע למקובלים שידברו על השיבה שופטנו כבראשונה, וידונו וביחס בין, בסדר, בעליית הדינים אל המלכות, אל הבינה, שזה השיבה שופטנו כבראשונה, עליית המלכות התתאה אל האימא הילאה, ויש כל מיני מודלים שאפשר להציב אותם ברקע, אבל הם פחות, שוב, האם הדברים האלה, אני פותח ושואל, כמראה מקום כרגע, ולא איפה הדבר הזה נוכח, או מה המשמעויות בסוף של הלימוד הזה גם למרחב שלנו. כשאני אומר שוב, גם המרחב, אני לא שולל בכלל את המקום של המרחב באמת הפוליטי, או האידיאולוגי, שגם שם אני חושב אמירות יכולות להיות בהחלט...
זה התוכנית של המנהיגות.
מה זה?
זה התוכנית של המנהיגות.
למנהיגות.
זה החלק
שלהם בקונטס. מה, מנהיגות?
מדעו
מנהיגות. אפשר... נספר להם שכבר מתבדחים עליהם ב...
קטע טוב.
מה?
קטע טוב.
קטע טוב.
לא.
טוב, עד כאן, אז אני אומר שוב, דברי רקע, אם יש למישהו מה להוסיף, אני מאוד אשמח. אבל זה באמת, זה בעיקר לפתחי מחשבות, בעקבות הדברים שעלו פה. אין כאן, עוד לא אמרנו שום דבר שהוא משמעות, כאילו שמרגיש שהוא בעיקר... מראה מקום לדיונים שנצטרך לדון בהם בהמשך. עכשיו אני מרגיש שהסוגיות בהמשך, נאמר עוד מילה, מזמנות לנו הרבה דיונים עקרוניים. ודאי סוגיית פשרה, כשנגיע אליה בדף זין שם ועלה, זאת אומרת, יש לא מעט סוגיות בהמשך שיזמנו לנו גם דיונים עקרוניים. טוב, ועכשיו למעשה. איפה מתחילים? מה אתם אומרים? מי שכבר אתמול לימד שלהתחיל זה... יש את ה... המאמר הראשון, איפה המאמר הראשון? אבל איפה נתחיל?
אנחנו התחלנו בקיין והבל.
לא, אנחנו
התחלנו באילוסטרציה.
מה אתם שואלים? זה השאלה, לפני
שאתם
מתחילים, מה השאלה?
מה השאלה?
אז אנחנו התחלנו בניסיון לעשות אילוסטרציה. אם עכשיו היינו צריכים לספר היסטוריה מההתחלה, של מאיפה הדברים מתפתחים, או מאיפה הגיוני שזה יתפתח, מתוך מטרה להבין כאילו, כאילו, גם דרך הלך מחשבה שלנו, גם כאילו דרך הבעיות שצצות, אתה יכול להבין כאילו קצת על מה הדברים יושבים, גם אם זה לא תיאור היסטורי מדויק, להבין את העקרונות המנחים דווקא דרך הציור הסיפורי, שזה, לנו כל מיני תבניות גשים מאוד ביקרות, אנחנו מאוד...
שמה?
באמת היא מאוד, אני מבטיר, אני
תוכל. מה דוגמה?
לא, אז...
שמי על מה אתה מדבר?
הציור שאני ציירתי לעצמי, זה כאילו לחשוב על חברות שבטיות או על בית כאילו, כמו חברות מסורתיות שבו הסמכות הראשונה היא קודם כל, המשפט הוא קודם כל דבר פנימי, הוא כאילו סיפור שבטי, השבט חיים פחות או יותר עם עצמו, הוא איזה יחידה ואבא. האבא כמייצג את החוק, והחוק הלא כתוב, כלומר, והמשפט כמקום אינטואיטיבי שהוא כאילו הוא אופן ההתנהלות, כאילו, הוא תמיד תגובה. כאילו, ההתפתחות של זה ביחס, כאילו, בין שבטים, כאילו, על גבי זה, בין אבות, כן, אבל זה כאילו, המשפט שהתחלתו היא כאילו, שהתחלת המשפט היא סיפור משפחתי. ותוקף החוק הוא זכותו של האב על ביתו, הוא החוק, הוא המשפט, הוא המגיב. והאמת, זה בשביל אנשים שגם הגנתי את זה וזה בחור.
לא, אתה אמר ש... לא, ראיתי משהו נגד התיאורים שלך, פשוט אמרתי שאתה פשוט ממציא אותם, זה יותר שחמד, כאילו. כל שם יכול להתקרק.
לא, אז יש איזה בחור בשם רוברט פילמר, שכתב בספר שם פטריארכה, שעוסק כאילו בשאלה, כאילו הוא באמת התיאור שלו את המלוכה, את המלוכה ו... ממילא גם את המשפט ואת הזה, כבאמת הזכות שכאילו, המלך הוא כאילו האבא הגדול. כן, ובאמת בכל המערכת שואבת את כוחה מאותה הסמכות שאלוהים העניק לאבא על בני ביתו.
אגב, אני חושב באמת, הסיטואציה, אני חשבתי המון הבוקר על הרב עובדיה בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, הרב עובדיה הוא דוגמה מופלאה, והלוויה שלו אתמול היא תופעה חברתית שלא תאמן ממש. זה שאפילו גלי צהל עשו אתמול יום אבל לזכר הרב עובדיה, אמצעי התקשורת נסחפו.
היה שירים מ-5 ב...
היה שירים טובים ברדיו. היה שירים
טובים ברדיו. היה שירים טובים ברדיו. והיה מ-5 בערב, היה שידורים עד 12 בלילה, רצוף.
היה רק מצחיק לראות מה בגלי צהל שמו את הארגז הזה של השירים של הדתיים. עכשיו, כאילו להקדיש לזכר הרב עובדיה, ידע לך שכל רואה מה היה. איפה זה ואיפה הרב עובדיה? כאילו, אבל רבי נחמן ונעמי שמר, וכאילו, איפה... אבל קצת שירים של דתיים. לא, אבל זה באמת... אני מרגיש שזו דוגמה מרתקת ומאוד חיה של איזה, נכון, קריזמה מטורפת. כאילו, אתה אומר, בן אדם, שוב, היו שם 850 אלף איש בלוויה.
זה מגזור לסיפור הזה של הכמות האנשים הגדולה. נראה לי, קום שעה בירושלים באותו זמן עכשיו ל...
כי הלוויה זה היה כל כך גדול, ש... אז זהו, מניח שיהיו 700 אלף איש בלוויה, זה לא משנה. אני אומר, היה פה ודאי איזה גל חברתי אדיר, נכון? אני חושב, זו אחת הדוגמאות המופלאות, איך אתה יכול להרגיש קריזמה של אדם, שבאמת מצליח לחולל סביבו איזה מין... אמרתי, כאילו, מאוד הדהד לי את שימחו רבים עליהם, זאת אומרת, אתה רואה, יש איזה...
איך אני אמרנו אולי, שעצם זה היה אולי ההלוויה הגדולה ביותר בהיסטוריה היהודית, אני יודע.
יכול להיות. כתוב, נכון, הרי הגמרא מביאה כדבר הזה, שצריך לצאת ללווייתו של יהודי כשר עד שיצאו אחריו 60 ריבו, כאילו זה, כשברור שמה שאני כבר מתכוונת להגיד, כאילו, תמיד אתה חייב ללכת, נכון? אתמול היה 60 ריבו. אבל לחכם אומנם צריך גם ביותר 60 ריבו. אין הולכים תמיד, אבל אני אומר, ברור ש... זאת אומרת, יש כאן איזו תופעה באמת שהייתה נורא חריגה, אני חושב, בעוצמה שלה, והנה, היא נורא מעניינת כקנה מידה לבחינת תופעה כזאת, של ממד של א', של עירוב, של הלכה ופוליטיקה, נכון? שלטון וזה וכו', וקריזמה. שאני חושב שהקריזמה כאן, המשקל שלה הוא אדיר בדמות הזאת של הרב עובד, נכון? אתה באדם שהכוח שלו לא נבע בסוף מאף ממסד. הוא נבע מהקריזמה האישית שלו כדמות שפעלה בתוך הממסדים האחרים, אבל ברור שהוא החזיק את הסיפור הזה, זה ישב על הכתפיים שלו, לכן גם לכולם ברור שכל המוסדות שהוא הקים הולכים להתפרק. זאת אומרת, זו מוסכמה פשוטה שהעסק הולך להתפרק, כי הוא לא נמצא שם. נכון? זה, אין פה איזה... אבל טוב, סגור סוגריים. אוקיי, אז אליהו הציע זווית, נקרא לזה... אנתרופולוגית, בסדר? לבחינת לפתיחה של ה... בסדר, היה יהודי כידוע שקראו לו זיגמונד לפני קרוב ל-100 שנה שהמציא היסטוריה, וזה עבד לו יופי. זאת אומרת, מיליארדי אנשים בעולם חיים על פי ההיסטוריה שהוא המציא. כן, הוא המציא מיתוסים. בסדר, זה לא מפריע לאף אחד. אני אומר, אבל הזווית שאתה מציע, רגע, בואו נמשיג אותה רגע, נכון, היא אנתרופולוגית. אתה אומר, בואו נבחן רגע באופן, את התופעה הזאת שקוראים לה משפט. נשאל את עצמנו רגע, איך זה צומח כזה דבר בתוך חברה? למה חברה צריכה משפט? איך הוא עובד? מה מקורות הסמכות שלו? והצעת איזה תבנית, אפשר להציע תבנית כזאת, אפשר להציע אולי תבניות טיפה שונות, אבל זווית המבט שלך, נכון, זו השאלה שאתה שואל. אוקיי? מה עוד?
אני ממלא, אבל זה רק זה שזה מונח על התגובה. כלומר, זה המקור הראשוני. כלומר, אין סדרי דין או איך אתה אמור לשפוט האבא כאבא, הוא כאילו מגיב.
אבל מה קורה שיש מחוקק חיצוני?
לא, אז שמה זה באמת גם מה קורה ששבט פוגש שבט אחר. אבל שמה, אני מסכים ששמה זה נהיה, זה סיפור אחר כבר, דיברנו על זה גם אז. שפתאום צריך לגשת לגורם אחר, אבל גם שם אני חושב ש... לא יודע אם לא את הסיבה, אבל שמקום ממקום דומה, זה ממשיך להיות תגובות. כלומר, אין דרך שעל ידה אתה אמור לדון, או לאו דווקא, גם אם יש חוק מחייב במדינה, כלומר, המשפט הוא רק מהווה תגובה, אתה מגיע למישהו והוא מגיב. הוא לא יודע...
בוא נוסיף לזה עוד דבר אחד רק, שכאילו אני חושב שהוא נמצא ברקע של הדברים שלך, אבל אולי צריך להנכיח אותו יותר. למה אבא הוא המגיב?
סמכותו
שלו
אחי.
למה?
זה שלה,
כל שלו. מי אמר? שוב, שים לב, הרי שלו זה כבר המשגה משפטית, לא? זאת אומרת, מה שאני חושב נמצא פה עוד ברקע, ומוכח חזק מאוד בתוך הדברים שלך, גם בלי להיות מושג, זה מה שיחנו הפילוסופים, החוק הטבעי. זאת אומרת, ההנחה היא בעצם שיש תודעות טבעיות של חוק. חוק נשען בעצם על ה... על הטבע או על המציאות. למה זה שלו? כי ברור מה, הילדים שלו הם שלו, הבית שלו הוא שלו, נכון? יש לנו איזו תודעה של משפט טבעי. אני אסביר
עוד נתחות אבולוציונית כזאת שכל מיני דברים.
ברור שלדבר הזה יש זיקה, אבל גם אם אתה מוציא מכאן את הצדק, גם אם אתה טוען שהמשפט הטבעי לא מתיימר לצדק, אלא הוא תוצר של אבולוציה וכולי, הוא עדיין משקף סדר, שאתה אומר, יש איזה סדר טבעי של ככה העולם עובד. ככה העולם עובד, נכון? עכשיו, זה נכון שיש הרבה זיקה, הרבה פעמים, בין גישות אנתרופולוגיות לבין תיאוריות של חוק טבעי. וכאן גם הביקורת, זאת אומרת, מה?
גם דתי.
גם חוק דתי הרבה פעמים עומד בזיקה לחוק טבעי. נכון, אני מאוד מסכים. בסדר? בואו... אוקיי, זאת אומרת, גם חוק דתי הרבה... לא משנה הכיוון, בסדר? אלה תודעות שאומרות, יש משהו, יש איזה צדק שטבוע בהוויה. בסדר? ככה המציאות עובדת. זה, מה? אולי לא צדק, יש חוק. בסדר? יש חוק שטבוע בהוויה. יש עוד צד, גם לטעון. בסדר? אני מסכים שיש פה עוד שלב, שאומר שהדבר הזה הוא גם צודק. הוא לא רק כך.
אני חושב שדווקא הוא בדרך כלל לא צודק. כמו
לדעת, אני אומר, שמשתופס
יש לנו
מקום
באוטובוס,
נגיד,
כחוק רחוב
טבעי כזה,
שזה לא בהכרח משהו, זה אולי אפילו לא צודק, כן?
מכאן הביקורת הגדולה, מה שאתה אומר, ואני חושב, הוא כרוך בביקורת שבסוף המאה ה-18 כתבו עליה הרבה, שנקראת הכשל הנטורליסטי. הכשל הנטורליסטי, שתוקף בדיוק את התודעה הנטורליסטית, זאת אומרת, התודעה של משפט טבעי, אומר, זה שמצב העניינים הוא כך, לא אומר שכך זה צריך להיות. זאת אומרת, זה שמי שנכנס ראשון לאוטובוס תופס את המושב האחורי, לא אומר שזה צודק שמי שנכנס ראשון לאוטובוס יתפוס את המושב האחורי. זאת אומרת, ומכאן הביקורת הגדולה על כל התיאוריות של משפט טבעי, שכאמור במהלך המאה ה-18 מאוד מאוד רווחו, אבל יש להם היום גם איזו דחייה מחודשת, הביקורת הפילוסופית המרכזית עליהם הייתה, שוב, הכותרת שלה היא הכשל הנטורליסטי. זאת אומרת, זה ש... עכשיו, האם אבל...
אם אפשר להציע את
המטיב,
מה נקרא צודק?
ודאי, קאנט כתב על זה ספר שלם שמאוד השפיע על מה נקרא צודק.
גם מרקס.
כאילו, גם מרקס אחר כך. למרות שמרקס באמת הנחיח בחזרה תודעות נטורליסטיות. אבל הביקורת הקאנטיאנית על המשפט הטבעי משם היא מתחילה. זו הנקודה שממנה הוא יוצא לדרך. ואני חושב שוב, אבל אלה שאלות שרגע בואו ננחיח שוב את מימד העומק שלהם. זאת אומרת, האם באיזה אופן המציאות מסודרת, האם המשפט או החוק משקף איזה סדר תבנית של העולם? ואם לא, אז מה הוא כן משקף? זאת אומרת, אומר אלישיב, רגע, אם זה לא שהעולם ככה מסודר, אז מה, אז לפי מה נשפוט? בסדר? הלאה.
אני בהתחלה התקשיתי, כאילו, מה בעצם מחפש, כן? קראתי את הדף מקורות שלך ושאלתי את עצמי אם זה
באמת... מה הוא רוצה לעשות?
כן, ממש ככה. והתחלתי לחפש קצת בתנ"ך גם סיטואציות של משפט. לאט לאט ראיתי שמילת מפתח של שורש שפט או שורש דן איכשהו מעלה את רוב המקומות, כן? באיזשהו שלב מירמיהו התייאשתי כבר. והתחלתי לחשוב כאילו בצורה לא לגמרי אטימולוגית, אבל כאילו יותר בכיוון הזה. ראיתי שגם חיים כהן הלך בכיוון הזה, לא קראתי הרבה ממנו, אבל... זה לא פירקתי את סנהדרין מבחינת, כן, השורש היווני שלה, אבל יותר באסוציאציות של הטרמינולוגיה, כן, להשתמש בסנהדרין לעומת משפט, או מי אמר בכלל שאנחנו מדברים פה עכשיו על הסיטואציה של המשפט? כאילו השם מסכת סנהדרין, כאילו לפני שאני בכלל פותח, כאילו על מי אני מדבר? אז מראש כאילו המחשבות שלי היו שאנחנו מדברים על הדיינים עצמם, או על ההרכב שלהם, או כאילו הפרספקטיבה היא לא כמו בבקמה שאני מדבר עם בעלי הדין, או על, לא יודע, הסיטואציה של המשפט, או משהו כזה, כן, אין יש דין על נפש, זה איזה משהו משחק בתווך, אבל אם אני מדבר כאילו על סנהדרין, אני מדבר על שופטי בית המשפט העליון, לצורך העניין, אם אני משליך את זה על הקלישאה של בית המשפט העליון.
פשוט השופט.
אני מודה שכשאני שומע סנהדרין, אני עדיין רואה בראש את הקפלט הזה, הפאה של השופטים הבריטים, נכון? עם מה שיש להם מין...
רולים, כן.
כן, עם רולים בקצה. זה, כמו סנהדרין, זה מה שאני... פטיש, כן.
כן, אז אני הסתכלתי, כאילו, הסתכלתי שוב על הפסוקים, ניסיתי להעיר את זה קצת משם, ו... ראיתי שיש איזה בלבול כאילו בין המושגים, אצלנו כבר ההבחנות, כן, אנחנו נקרא לזה הרשות השופטת, הרשות המבצעת, כל מיני רשויות למיניהם, יש איזה משהו ברשויות השלטון שהוא לא מובחן לגמרי, כאילו יש הכהן הגדול שגם יגיע בפרק ב' וכאילו כל מיני גופים ואישים שאיכשהו מתערבבים אחד בשני ובסנהדרין ומה פה שלטון ומה פה לא שלטון ובכלל אם אנחנו מדברים על לימוד תורה שאנחנו מדברים על משפט כאילו על מה בכלל הפסוקים מדברים וניסיתי להתקדם עם זה ויחד עם זה גם מהפסוקים עלו כל מיני הבחנות נקודתיות נגיד איזשהו מינוח של ישפוט השם ביני ובינכם כי יש את משפט השם ויש את משפט של הארץ שזה שני דברים שיש להם התייחסויות שונות כן, אבל הניתוח היה בעיקרו יותר לשוני, אסוציאטיבי
אז אני אומר, בוא נרגע, אני רוצה לנסות להציע את מה שאתה אומר כאילו שוב באיזה סוג של הכללה אתה מציע לפתוח, ואתה אומר, פתחת מסנהדרין, זאת אומרת, מהמילה הזאת סנהדרין, ואם אני רגע אלך לזווית שאליהו תאר, או כאילו אל מול מה שאליהו תאר, אתה אומר, רגע, יש פה בכלל עיסוק, נקרא לזה, במערכת הזאת, בערך בנויה מערכת של משפט. יש כאן, הנושא שלה, וכאן גם כבר נהדן טיפה את המשניות
הראשונות. לא יודע מה המשפט, דווקא אני כתבתי לעצמי, כן, ממש, הפנים האנושיות של המערכת, כאילו, לפני שאני מדבר על איך המערכת עצמה פועלת.
מי הדיינים שיושבים, איך הם... כשכאן, אם אני חוזר רגע, אבל לספירה המקראית, אני מרגיש, וזה קצת כמה על אוסף המקורות, האקראי למדי שבדף המקורות, מה שאני ניסיתי לעשות בתוך המקרא, ואני חושב שזה יכול להיות, זה לבחון איפה המקרא באמת מציג דיינים. איפה הוא לא מדבר רק, הבאתי גם כמה מקורות על מה זה משפט וכולי באופן כללי, אבל גם איפה הוא מדבר על דיינים, זאת אומרת על איך המערכת הזו כמערכת של משפטית, שוב, גם מבחינת האנשים שנמצאים בתוכה, נניח כמו בסיפור של משפט שלמה, זאת אומרת שלמה אנחנו פוגשים אותו כמלך דיין, זה גדולתו של שלמה שהוא דן דין, שהוא מבקש חוכמה בשפט. כדי לשפוט את עמך הכבד הזה, לא זה לשנו שם, זאת אומרת, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו שכל כדי לשפוט את העם. זה ה...
מלך
מזוהה עם
שופט
מהמלך שלי. עכשיו, גם באופן לא מפתיע, הוא גם בא בשכל, נכון?
זה מה שהתכנתי כשאמרתי שהרשויות, כאילו שהמושגים האלה גם הם מובחנים, כאילו זה לא... מה זה שופט בכלל? כאילו, יש ספר שופטים, כאילו מה... על מה אנחנו מדברים שם? כאילו, הוא שופט את זה, באמת כאילו עלו אליו ודיברו איתו על שניים אוחזים בטלית, אני לא משוכנע, כאילו.
שאלה טובה, נכון? דבורה יושבת לשפוט את ישראל תחת התומר. מה קורה שם בתומר הזה שהיא יושבת? נכון? לכאורה יש כאן, בניגוד לשופטים אחרים, אצל דבורה אנחנו מוצאים תיאור מצב, נכון? היא יושבת תחת התומר, יש איזה מקום שבאים אליה אנשים והיא שופטת את ישראל.
ישראל מבקשים משמעאל, סטימן אומר, שופטנו בכל הגויים. זה הדרה של המלך.
מה, לשפוט?
כן.
איך אגב שניים אוחזים בטלית, אז לא בטלית, אבל זה סיפור שבאים לשלמה.
כן, שתיים אוחזות בתינוק. זה
בכלל.
כן, נכון, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא פוסק לב. לכאורה פסק מתבקש.
אדם כאל צל שלמה, אני לא הבחנתי אם זה עלה בצורה הזאת, יש את התמונה שהיא לא מציירת שהמשפט מתחיל מלמטה, אלא שהמשפט לאלוהים. זאת אומרת, המשפט, כוחו יורד משמיים, זה גם שאלה במישור הטבעי, כאילו במישור של שחזור ההיסטוריה שאליהו דיבר עליה, אם אנחנו משחזרים היסטוריה, כאילו היסטוריה מתחילה מלמטה, פעם היו בני אדם, היו כמו זה, וכל הסיפור של האמונה הולבש עליהם אחרי זה, או להפך. המשפט בתחילתו היה אלוהי לחלוטין, הוא הלך ונעשה אנושי יותר ויותר, שזה נראה לי תיאור יותר...
הרוצה את המקלל, אולי תומך בדברים
שאתה... אפשר... אם כבר פתח, אז דרך הפרשייה של יתרו והמעבר הדרמטי אולי שקורה שם, כאילו שכבר מתרחש אצל משה, אבל במקום שבו בהתחלה אפשר לזהות כאילו עושה המשפט ונושא החוק הם חד וממילא כאילו באמת אפשר לדבר על
זה המשפט, החוק וגם הכוח
כן, הכל
הכוח, זאת אומרת המלך זה
לא, לא מלך, אלוהים, אלוהים כאילו, אלוהים...
גם המלך ינק את כוחו כי הוא אלוהי.
לא, אז זהו, אבל עוד לפני המלך, אצל משה, כאילו, אם נלך עם התיאור הזה, אז יש לנו כאילו את אלוהים שאז, שהוא גם נושא את החוק וגם שופט, ואז התגובה היא באמת האקט המתבקש, הוא לא...
הוא חוק, אז...
כן.
כאילו, חוק זה
כבר... כן, נכון. אז נגיד אצל משה, כן? אז שם ממש אפשר עוד לראות את זה, ומה שיתרו מציע זה כאילו, בהיררכיה של הדברים, זה להפריד את השניים. כאילו משה שהוא כאילו המקום שאליו נגיד לדרוש אלוהים, כאילו הוא יישאר במקומו, לא יודע, ישפוט, לא ישפוט, אבל האנשים למטה הם כבר נפרד, הם כבר לא האנשים שנושאים את החוק. הם צריכים לדרוש, כאילו באים אליהם לדרוש אלוהים, הם הולכים לדרוש את החוק, וכאילו, ואז נוצר מקום שבאמת המשפט גם משנה, עובר טרנספורמציה, כאילו, כי הוא כבר לא יכול להיות תגובה. צריך לחכות, ללכת לדעות, כי זה כבר לא אותו אדם נושא את זה.
לא, זה לא חייב להיות במצב כזה. התיאור שאדם תאר הוא לא תיאור בירוקרטי, כאילו, פשוט תיאור רוחני, כאילו. הם יכולים לדעת מה, נגיד, יכול להגיע למקרה כפול. והם כבר יודעים מה קורה.
לא, תגובה במובן שתגובה שהיא לא הולכת לקרוא, או לא צריכה שיהיה לה את החוק בראש.
לא חייבים תמיד לשאול.
לא, לא במובן של לשאול. לא, זה לא צריך להיות בראש. אם אתה החוק, אתה לא שואל, אתה מגיע. כן, הספונטני. כאילו לא, משהו שלא נזקק אפילו לידע קודם. כאילו זה פשוט, הוציאו עבד תסרף. בדיוק, כן. הוציאו עבד תסרף, למה? כי אני החוק, אני בעל
הספונטני. בחוק שנובע ממשהו, כאילו, לא...
אז כאן אני אומר, לאו דווקא זה תגובה.
כמו שמקים שופט את סדום,
כאילו...
שוב, זה הדברים המקובלים, תביא לי מקרה שזה לא מקובל.
לא, סדום זה...
כשאמר אומר לו, השופט לא להפריע את המשפט, הוא כאילו אומר, גם אתה כפוף למשהו, אתה...
לא, אבל כאן סתם, קריאה בפרשייה הזאת, אלוהים בא, והוא כאילו, הוא אומר, המחסה אני מאברהם, אלוהים מארגן מראש את ההתדיינות. כן, כאילו, והוא מעצב את זה, יכול להיות שזה תמיד חוזרת, הקדוש ברוך הוא מתחיל בכיליון ואז משה מדבר איתו. כלומר, עצם התגובה, כל היצירת התגובות, זה הדרך שבה נעשה משפט.
אבל האם זה לא המקום עצמו, בוא רגע נתעלה בדוגמה הזו, בדיוק מה שאתה אומר, אני רגע, אבל בואו שנייה, הפוגה מתודולוגית. מה שניסינו לעשות זה לפתוח מאיפה אנחנו פותחים בכלל? בסדר? עכשיו בעצם יש פה שני כיוונים, שני צירים שאני רוצה שנלך עם שניהם כל הזמן, גם כשאנחנו נכנסים לתוך המקורות. זאת אומרת, יש כיוון אחד שאומר, רגע, בואו נבחן אטימולוגית, פילולוגית, היסטורית וכו', את השאלה איך מתפתח המשפט, ובוודאי כשאנחנו הולכים בתוך הסוגיה, איך לאט לאט הוא צומח בתוך הסוגיה. יש ציר מקביל, שאני חושב שבתוך הדיון פה כבר עלה עד כמה הצירים האלה הם לכודים אחד בשני, שהוא נקרא הציר הקונספטואלי, שאומר, רגע, אנחנו לא שואלים עכשיו איך זה הפילוסופי, הפנומנולוגי, זאת אומרת, שהוא בוחן את התופעה הזאת שקוראים למשפט, איך אנחנו יכולים לאפיין אותה כתופעה. עכשיו, מה שאני רוצה לנסות לעשות זה באמת ללכת עם שני הצירים האלה, זאת אומרת, פתחנו כבר בעצם, אם תשימו לב, בעצם בשני הצירים האלה במקביל, ואני רוצה שננסה להמשיך ללכת עם שניהם יחד. זאת אומרת, לא גם כשנדון תכף, בואו נדון תכף על סדום, על יתרו ועל משה, אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא את התיאורים שם גם כתיאורים, ודאי כשנגיע ליתרו, שנמצאים חזק מאוד ברקע הסוגיות שלנו, וברקע התפתחות המושג ההלכתי, באיך הצומחת התודעה של מה זה בכלל סנהדרין, או איך בנויה מערכת שיפוטית, אבל גם כדי לבנות עוד לפני המושג ההלכתי את הקונספט. זאת אומרת, מה בכלל יש פה מבחינת התופעה שאנחנו יכולים לדבר עליה כמשפט. אז בואו באמת נחזור רגע לאברהם. אני חושב שם, נכון, הדוגמה, אולי המקום הראשון, שבו אנחנו ממש מוצאים כמעט דיון משפטי, נכון? השופט כל
הארץ. כי זה עתיד למעלה של הצוות בערבי, בתור הרבה שמרו דרך
שם, זאת אומרת, יש שם תמונה, בואו נחדד אותה עוד יותר, שבה גם יש אנטיגון ברור, נכון? אל מול אברהם יש את סדום, נכון? כאילו אברהם הוא אשר יצוות בניו את ביתו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, נכון? שזה כבר מופיע, שזו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, כי הרי זה רמז מטרים של השופט כל הארץ לא יעשה משפט, נכון? עוד רגע יגיד אברהם, רגע, הרי דרכך זה לעשות משפט, נכון? לעשות צדקה ומשפט זה דרך השם, ואל מול אברהם באופן מאוד ברור מוצב את הדמות הזו של אנשי סדום.
לא, לא.
היה חשמל כל הזמן הזה?
לא, 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 לא.
זה מסתדר מצוין.
בלי המחשב. זאת אומרת, זה עדיף כשאני מדבר בלעדיו אולי.
אתה לא יודע מה אתה מחשב.
בקיצור, הדיון בין אברהם לקדוש ברוך הוא סביב הסיפור של סדום, אני חושב שהוא א', מרתק באופן שבו הוא מציב את דמותו של הקדוש ברוך הוא, ואולי גם, אני אומר אליהו, בהמשך לדברים שאתה אמרת, אולי זה גם המקום שבו הקדוש ברוך הוא מצהיר ומודיע, בעצם שימו לב, בדיון הזה עם אברהם, גם אני כפוף לחוק. זאת אומרת, עצם ההידיינות הזאת, ואני מסכים איתך שזה מודל חוזר, המבנה הזה של ההידיינות בעצם מציב את הקדוש ברוך הוא, נכון? שוב, לא ככפוף, כביכול אי אפשר להגיד דברים כאלה כלפי מעלה, אבל יש כאן איזה עליונות של תודעת הצדק.
ששרון נשפט השם בידי ובידיך, ושלבן אומר אלוהי אברהם ואלוהי החודש ביתו בינינו, זה כאילו אומר, אנחנו קובעים בינינו את החוקים, והקדוש ברוך הוא, או לא אנחנו קובעים, לא משנה.
הוא הצופה.
הוא אחראי לדאוג לזה של דרגים.
עכשיו, אבל
זה סוג של, כקודם דאגה לזה שיעשה חוק בארץ, וגם הדברים שלו, שהם מורים שם, דנה בעירייה כצעקתה, כן, זה...
אתה אומר, המעורבות שלו נוכחת
כמעורבות. אבל דווקא שם זה מאוד נוכח לא כחוק, כאילו, ההתקפלות הזאת של אלוהים. כאילו, וכל ההתדיינות זה אומר, אברהם בא ואומר 40. אז כאילו, מה קורה? אברהם יודע את החוק, לפחות אם זה באמת החוק. אין פה באמת חוק, יש פה מבנה של תגובות, כאילו...
לא, זה נראה כאילו יש חוק.
החוק אומר שלא
סודיק צריך להיות לא טוב.
כן, או 50, 40, 30, 20,
10... 50, 40, 30, זה כאילו אומר, יש מי שעושה רע מגיע לו רע, מי שעושה טוב מגיע לו טוב.
אבל...
יש פה בעיה של...
זה לא תבנית חתוכה, זה מה שאני רוצה להגיד. אין פה כאילו, לכל אחד יש מונחים, יש פה כאילו... זה כאילו...
אני רוצה אז רגע להציע כנגד מודל התגובה שאתה מייצג אותו בנאמנות. אני רוצה רגע להציג תובנה אחרת או תודעה אחרת שאני חושב שהיא מאוד חזקה. א', לגבי ה-50, 40, 30, 20, 10, שוב, שימו לב, סתם זה מעניין, כי האף תספה צדיקים רשע, נכון? זה הטענה של אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אעשה בחמישה. ואם זה שניים? זה לא מופיע. ואם זה אחד? עכשיו התשובה היא, מה? אני יוציא אותו החוצה, נכון? אבל זה מה שקורה גם בפועל, אבל זה לא מופיע בדיון בין אברהם, למה, כאילו יש איזו תודעה שחמישה מספיקים כדי להציל הכל, נכון? אחד לא. עכשיו, אז כבר חז"ל דרשו חמישה שיהיה צדיק
ואחד.
לא, גם בחמישה. זה לא הצנטר, זה בחמישה. חז"ל אומרים שאחד בכל עיר. יש מדרש, אני חושב שאומרים, צדיק אחד בכל עיר.
אומרים לאות ואשתו ושתי הבנות שלו, וחתנים לא הסכימו לבוא. יש כאילו...
עכשיו, שוב, התודעה הזו, ודאי שהאם היא באמת מייצגת מצב של חוסר חוק, או שתודעה של חוק, שהוא... זאת אומרת, אני חושב, יש ודאי בהתמקרות הזו, יש פה איזה יסוד של חוב.
זה כאילו... זה גם פרסונה אלוהית שהיא כבר יודעת מה קורה. זה רק כאילו כל הדיון דיון ריק. אם יהיה 50, הוא יודע כבר שהם 50, הוא יכול להגיד לו מההתחלה. 50 לא, יש 2. כאילו...
יוצר פרדוקס, הרי יש פרדוקס הערימה שאומר גרגר חול אחד לא נקרא ערימה, ותוספת של גרגר חול אחד לא, היא לא ערימה, היא לא מייצרת ערימה, וממילא גם אין סוף גרגרים הם לא ערימה. אז זה מה שאברהם עושה, הוא מתחיל ממספר של החלוטין לא סביבים להרוג 50 צדיקים, והולך ויורד כדי לייצר סיטואציה רטורית שלא הגיוני גם עם חמישה.
הקדוש ברוך הוא מדבר על חמישה צדיקים, הוא יודע שהם חמישה.
בסדר, אבל בואו נמשיך מעבר לדיון בין אברהם לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להציע תבנית שאני רוצה שוב להתעלות בסיפור של אברהם וסדום כדי להציג אותה. יש ממד, וזה כמובן מתחבר חזק מאוד לדיונים שדנו בהם קודם, שאני חושב שספר בראשית כולו, זה נכון אני חושב באופן רחב גם במקרא, ההצגה של הצדק כמובנה בתבניות של המציאות. זאת אומרת, בהרבה מובנים אני רגע אציע מודל אנתרופולוגי אחר. אחת התודעות והמקומות שבהם אני חושב המשפט פועל, יש איזה שיקוף, וזה ודאי מתחבר לתודעות של צדק טבעי או של משפט טבעי, של המשפט נתפס כמייצג איזה סדר שטבוע במציאות עצמה. את המציאות עצמה יש לה איזה חוק, יש לה סדר. אנחנו מוצאים בהרבה מקומות במקרא את ההקבלה שיש בין החוק של ההוויה לחוק של האדם, נכון? דבר השם, נכון?
אולי...
מה?
אולי...
חוקות שמיים בארץ לא שמתי, למרות ששם, שוב, השאלה מה המשמעות של הביטוי הזה, לולי בריתי יומם ולילה. זאת אומרת, באיזה אופן הוא נתפס, לולי בריתי, כאילו, מה הברית יומם ולילה שם? אז אל דרשו את זה על התורה, נכון? יומם ולילה,
זה
שם
המשפט, זה נפשוטו
באמצע. שם?
זה לא לולי בריתי ולילה
שחוד
אליו לא שמתי, לולי בריתי ולילה
שחוד אליו לא שמתי, אבל הזיקה שחז"ל דרשו שם בפסוק, ואני חושב שהיא מאוד הגיונית, בין תורה או בין, בין, זה בהמשך הלך גם אל התורה, אבל עוד לפני זה, בין, בסיפור הזה של סדום, שהוא כמובן הידרות של פרשת השבוע, נכון, שהייתה לנו של סיפור המבול. זאת אומרת, יש איזו זיקה בין הברית של הקדוש ברוך הוא, של הסדר שתבוא במציאות, לבין המוסר ולבין החוק. זאת אומרת, הסדר של החברה והסדר של המציאות הן מערכות שמשתקפות אחת בשנייה, אלה לא מערכות נפרדות. והמערכות האלה, שתיהן יחד, משקפות במקרא, בוודאי, את נוכחותו של אלוקים. זאת אומרת, הנוכחות של אלוקים משתקפת בסדר של הטבע, ומשתקפת, אמורה גם עם אלה להשתקף בסדר של החברה. זאת אומרת, אלה, זה מנגנון שאני חושב שהוא נתפס כמנגנון אחד, ובהקשר הזה אפשר שוב לחלן אותו דרך התמונה של, נקרא לזה חוק האב, כאילו, של הדמות של השבט האלים, שבו נאבקים שבטים אחד בשני וחוקקים את החוק רק כדי, כי הם צריכים להסתדר אחד עם השני. אבל אני חושב שהתבניות היותר עמוקות תפסו באמת את התבנית הזו כתבנית של סדר שטבוע במציאות. יש במציאות שזה חוק.
המציאות זה כאילו, אני חושב שזה מלטיבי בהגדרת. קודם כל הסדר לא טבוע במציאות. לא חושב שיש כאילו איזושהי הקבלה בין הסדר המציאותי. כאילו זה לא החוק הנטורליסטי, זה מוכן. נראה לי שהוא שונה מאוד ממנו. זה לא איזה משהו שאני שואל את עצמי או כאילו נותן לה, גם הסדר של המציאות וגם הסדר של החוק, זה שני מקומות שבאים מאלוקים, כן?
אני מסכים.
כאילו זה גם כאילו אני לא מחפש במציאות את הסדר של החוק, אני מחפש כאילו, מחפש אותו אצל אלוקים, אבל זה כאילו, זה תודעה שונה.
זה נכון, אבל שוב, זה כן אפשר, ואפשר כאן להרחיב, ואין הזמן מספיק. אני חושב שבהקשר הזה זה חוזר כבר לסיפור הבריאה, נכון? שבו כל, יש איזה תבנית שבה כל העולם בנוי. כל דבר בנוי למיניהו, יש איזה ארגון. בין אם סיפור הבריאה של פרק א', בין אם סיפור הבריאה של פרק ב', נכון? שפרק ב' גם מנכיח בפנים כבר חוק, במובן הראשוני של המילה. זאת אומרת, את זה תעשה, את זה לא תעשה, מזה תאכל, מזה לא תאכל. יש זה כן
התפ... אני לא בטוח שהוא כאילו נמצא במציאות, צריך לחפש אותו.
אני מסכים, זאת אומרת...
החוק של המציאות נגיד נמצא בה, אבל דווקא החוק של המשפט הוא דבר שהוא לא...
אני רוצה להעיר, אבל דווקא בשלומר על סדום, מאוד מעניין שחז"ל בסדום מייצרים מערכת משפט אלטרנטיבית, יש שם את שמות הדיינים ואת המערכת משפט שבראשית רבה מצויר כאילו... היה מערכת, יש אנטיגון לכל זה.
אומרים לו, אחד בא לגור וישפוט
שופט. שאחד בא לגור וישפוט שופט, זה היה השור של זה בפסוק, שבסדום, דווקא הקדוש ברוך הוא מתערב במציאות, כי סדום יצרה משפט אחר, הפוך.
שאת הדין של עשית רעה חרקית.
כן, שאם מישהו זורק, פצע מישהו, אז הפצוע צריך לשלם להם שם. עכשיו, המדרש זה מאמץ מאוד גדול, כדי לצייר שזה באמת מערכת משפט, אבל הוא טוען שהיה דבר כזה. היה בסדום מערכת משפט הפוכה, כי...
אם אפשר, באמת, אתה יודע, את הסנהדרין של הסתרה אחרא, את ה-23 של הסתרה אחרא, כאילו אפשר ממש להציב את זה, נכון, מערכת מול מערכת.
אנחנו עוד הסרט.
מה?
זה
היה בערב כושר.
מה יש?
הצורך שיהיה את אותם כוחות בשני
הצדדים.
לא, אבל אני אומר, זה דבר מייצג כאילו...
קסמדרין.
מה? קסמדרין?
אבל זה כאילו מייצג שהמשפט, כאילו, יכול להיות במציאות משפט אחר. כשלא צריך לבחור ימין או שמאל, והוא בוחר ללכת לסדום, יכול להיות משפט אחר. כאילו, יש פה... שתי אפשרויות, המציאות פתוחה להצבת משהו
אחר. מה שאתה אומר, מעצים בהקשר הזה את מה שיאיר הציע. זאת אומרת, לא לראות את זה כחוק הטבע, אלא בוא נאמר, אני מסכים, כאופציה. זאת אומרת, יש בתוך המציאות, השאלה היא איך אתה מסתכל על העולם. האם אתה אומר באמת, יש כאן, האם המבט הוא מבט כזה, בהקשר הזה מכולן, שאומר, רגע, יש פה טבע אכזרי, שיש לו איזה, יש לו חוק, אבל החוק שלו הוא החוק של סדום. הוא המשפט של סדום, של מול זה אתה מציב באמת את השיפוט, זאת אומרת את הסדר האלוקי, את התורה, את אברהם, אלה הדמויות. עכשיו, מה שאני רוצה להציע זה שהסיפור של סדום הוא נועד להעלות, להציף את המתח הזה. זאת אומרת, הוא מציב עוד בגרעינים הראשוניים של הדיון על תודעות של משפט, הוא מציב את המתחים האלה או את השאלות האלה, והוא מציף את האופציה של באמת להתייחס לצדק ולמוסר כדבר השם, כנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך המערכת.
זה המטרה של הבחירה באברהם, לעשות
צדקה
ומשפט,
שוב, זו דרך השם. זאת אומרת, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זה משמעות הבחירה באברהם.
שגם שם, יש מחלוקת מהי דרך השם. אברהם צדיק וצדיק יגיע לו, מה שמגיע לו, רשע מה שמגיע לו. הקדוש ברוך הוא בא עם הצעה אחרת, שגם היא באה עם הצעה אלוקית, כאילו, היא לא...
זה לא מקום אחר. אבל לא, יש פה איזה משהו, זה קולקטיב, אני מסתכל פה על זה קולקטיב, אני רוצה למחוק אותו.
למרות שנראה ששוב, בדיון שם נראה שאברהם משקף את דרך השם דווקא.
זה מעניין שם.
כאילו, כל הזה שהוא מכניס את אברהם לעניינים וזה, כאילו...
זה כאילו להגיד, זה להגיד שהמשפט האלוקי יכול להכיל גם את החסד. הוא לא רק הורג את הרע, אלא הוא גם מסתכל עליו ואומר, אבל אם יש כמה צדיקים...
אבל זה לא המשפט של...
מכניס כל...
אברהם בא בשם צדקה ומשפט, הוא אומר, צדיק, יש צדיקים, אנחנו לא...
בשם
החסד,
לא בשם החסד. לא, החסד אני התכוונתי לומר את ה... כאילו בקול האלוקי ללא אברהם כביכול, היה אפשר להגיד, בואו נבדוק אם זה עושה יותר טוב או יותר רע להרוג, ואם זה... הרוב רשעים להרוג את כולם. כן? כמו שהרמב״ם אומר, אם הרוב רשעים מתים כולם, אז... והקול של אברהם הוא בעצם מכניס לתוך הקול האלוקי את האמירה אנחנו לא הורגים צדיקים.
כאילו שאברהם מכניס קול, כאילו שני הקולות גם בדיון הם קולות טוטליים, זאת אומרת, או שלא הקול או כלום, זאת אומרת, האופציה השלישית שבסופו של דבר, זאת אופציה שמתרחשת, היא לא עולה שם בדיון. של... יש כאילו את הדין המוחלט של אלוקים, או את הוויתור של אברהם.
להוציא את לוט החוצה, אתה אומר, זה...
אני לא חושב על הפרטים לזה.
להוציא את הצדיקים.
אני חושב שזה כן, שזה בדיוק העניין של ה... נראה לי מה שאליהו אמר זה כזה, זה טיפה, זה שלב טיפה יותר רחוק ממה שקורה להם, כאילו מה שקורה בתוך הדיון הזה ספציפית, כאילו יש חוק, אני לא בטוח אם הוא כתוב או אם הוא ברור, הוא ברור, ברור שהוא לא חד כאילו בשום מובן, הוא צריך כאילו להיות מקובל, כאילו זה צריך להישמע הגיוני, כאילו האב או האלוהים או המלך צריך להגיד את החוק והנתינים שלו צריכים הם לא תמיד חייבים להסכים, אבל זה תמיד צריך להיראות להם סביר, תמיד צריך להיות להם בגבולות ההיגיון.
אגב, בואו רק להציב שוב, כן.
בעוד פונקציה של כוח.
כן.
מה זה עוד פונקציה של כוח?
כאילו זה כבר באיזשהו מקום, כאילו יכול להיות שאולי זה מתחיל ככה, אם זה מתחיל איפשהו, אבל...
לא, ברור שבפועל זה לא תמיד ככה.
לא, יותר מזה שבפועל זה לא תמיד ככה, אני רוצה לומר שזה לא... זה לא הכיוון, זה לא הוקטור, הוקטור זה מקום של, כאילו, זה הופך אותו מקום של ציוד, כאילו, אבא משפחה, זה לא, זה לא בגלל שהוקיד לי דברים נכונים, אבא שלי סיפר, אבא שלי סיפר לי שכשהוא היה ילד, נגיד, אז הדתיות והיהדות לא היו כאלה דברים חזקים אצלנו, אבל אבא שלו הכריח אותו ללכת לבית כנסת, אז פעם אחת שואל אותו, מה יקרה אם אני לא אלך? הוא אגיד, אני יותר חזק ממך. כאילו, זה לא תמיד מושא של בחירה או היגיון. כאילו, יש מערכות ציוד, כאילו, זה, ככה זה עובד.
חינוך של הורים, אגב, יש לומר, הוא נשען הרבה על העובדה הפיזית הפשוטה, שהאבא יותר חזק מהילד שלו. כל חינוך, עד היום, יש להודות בצער.
בגיל לא כזה
גבר. נכון. ואז בגיל הזה באמת, זה משתנה כשהילד שלך כבר מאוד גדול, זאת אומרת, אבל אתה מצביע בילד תודעות חינוכיות שהרבה פעמים משענות על העובדה שאתה יותר חזק ממנו. אתה תשים אותו במיטה והוא יצרח אם הוא מתנהג בצורה כזו וכזו, וזהו, אתה פשוט קולה אותו במיטה וזהו, זה נשען על כוח נטו. זאת אומרת, זה... עכשיו, בהינתן שאתה אבא שאוהב את הילד שלו, אבל בסוף יש משהו בגרעין של הסיפור הזה, שיש בו כוח, אין...
זה גם חוזה כלכלי, גם בגדלות.
היום...
לא תיתן לו את האוטו.
היום זה משהו אחר לגמרי, היום זה בכלל עיסוק של המדינה, כאילו. המדינה מתעסקת בילד... אתה כאילו, אתה רק ממונה מטעם המדינה לטפל בילדים שלך, ובעצם אין לך שום זכות עליהם. אתה יכול לעשות מה שהמדינה מרשה לך לעשות. אבל גם פעם, יש הרבה תיאורים על זה שכאילו, האב הוא החוק, הוא יכול לעשות, נגיד בבריטניה מותר להכות נשים עד איזשהו שלב מסוים, היה מותר להכות אותם באיזשהו גבולות. היה אסור להרוג אותם, היה אסור לפצוע אותם בצורה שהיא בלתי הפיכה, כן.
זאת אומרת, יש איזו מסגרת שבתוכה הדבר
הזה קורה. בכל מקרה יש משהו מסגרתי, שכאילו, הציבור צריך לראות אותו כהיגיון בריא, כאילו.
בואו נוסיף רק דבר אחד שהוא נמצא כמובן, הוא יהדהד חזק, סוגיה שתהדהד חזק את כל הדיון שלנו כרגע, זה מה קורה כשדיין טועה. או בואו נשאל את זה אחרת, האם דיין יכול לטעות? השאלה כמובן של דיין שטועה, היא מנכיחה נכון את המקום שבו פתאום נוצר מתח בין הדיין בפועל לבין הדין המופשט, נכון? ויכול להיות שהוא טועה, עכשיו יכול להיות שיש דיינים שלא יכולים לטעות. האם משה רבנו יכול לטעות? הוא כמובן לא יכול לטעות, נכון? כי אתה מניח שהוא מקור החוק, ועל כן הוא לא יכול לטעות. שהוא אומר, מה? לפעמים, בסדר?
הוא חושב שהוא לא יודע, אבל זה אומר שיש חוק.
האם דיין סמוך יכול לטעות? בוא נלך עוד צעד. ומה קורה כשהוא טועה? זאת אומרת, איזה רמת אחריות אני מטיל עליו? ואני אומר, אלה השאלות רק שידהדו שם בסוגיה.
אבל... זאת זה עירים לו לקפוץ בשאלות האלה יותר מדי קדימה, כי זה שאלות ש... כאילו, אנחנו ממש על התפר של דרשנו כבר, כאילו אפילו קצת אחריו.
חס וחלילה.
בסוף כאילו שיעור פתיחה, לא?
כן, כן, נו, אנחנו שיעור פתיחה. זה המקום שבו צריך להשתולל. בואו רק שוב, כדי שהפתיחה שלנו טיפה תתקדם. וגם כי הבן שלי פה בחוץ.
שמעת את הסיפור הזה על הכוח?
על הכוח, הוא יודע, הוא יודע היטב. בואו תראה להם את הגב.
הכל מוקלט.
בואו ניכנס טיפה, לא נספיק להגיע היום אל המשנה, אבל בואו נתקדם טיפה במקראות. בלי ספק, המקור המרכזי שאותו אנחנו צריכים להכיר בפסוקים הוא באמת הדיון שבין יתרו למשה, נכון? וגלגולי השונים של בניית המערכת בתורה. אני חושב המקור המרכזי כמובן הוא באמת הדיון בין יתרו למשה, ואחר כך עוד כמה אזורים שבהם התורה מצווה על פנייה אל השופטים. אז בואו נדבר טיפה על הפנייה, על הדיון בין יתרו למשה, שאני חושב שזה כבר עלה פה, וזה, זה, זה, אני חושב באמת הפרשה בהקשר הזה כמעט היא טיפולוגית, זאת אומרת, היא כאילו מציבה שתי אפשרויות, נכון? באופן די חד, אחת מול השנייה. משה תופס באמת את המערכת המשפטית כמערכת שמה קורה בה. אז יאיר כבר הזכיר, נכון? כי יבוא אליי העם, ודרוש אלוקים, נכון? והודעתי אתם, את חוקי העלמים ואת תורותיו. איך זה עובד? זאת אומרת, מה משה רבנו חושב? מה הדימוי שהוא מחזיק בראש לאיך זה אמור לעבוד? עד שבא יתרו.
אנשים מתווכחים,
אני
לא
יודע
מה הוא חושב.
אוקיי, זאת אומרת, המערכת אמורה להיות מערכת כזו שבה בעצם אין מערכת, נכון? הוא מדמיין לעצמו מצב שבו כולם השיח עם אלוקים הוא ישיר, בלתי אמצעי ובלתי פוסק בעצם. זאת אומרת, המעורבות, ובואו נחווה רגע את העוצמה של הדימוי הזה. זאת אומרת, יש כאן סיטואציה שבה אלוקים מכריע בכל שאלה, כל הזמן.
שזה לפני זה, יש תודה מאוד חזקה של אדם, לפי כל התודה הזאת, של אלוהים, זה כל אדם, אז מתחילה לא נדרשים למצבים של... אין מצבים כאלה של...
אבל אתה רואה שהם מגיעים אליו כל היום.
אין חוקה.
אין חוקה, נכון? זה נורא דינמי. אני
חושב... הקדוש ברוך הוא הענד.
כבר כילד שווה את דמיוני מאוד הדימוי של שמואל הנביא, נכון? נלחן עד הרואה. איבדת משהו? מה הבעיה? יש רואה, תלך אליו, הוא ימצא לך את זה. נכון? זה כאילו, תחשבו איזה יעיל זה היה, אם בכל מקום היינו מחזיקים איזה רואה. וכאילו כל בעיה, אתה מתלבט מה לעשות בחיים, לך תשאל את הרואה, מה השאלה, מה זה? פגשת בחורה, אתה לא יודע מה לעשות, לך לרואה, כאילו.
זה עדיין עושים שם.
חוכמת הפרצוף למיניה. זאת אומרת, העוצמה, אני חושב, של החוויה הזו היא אדירה, ואני יכול להבין גם למה משה חי מאוד את המקום הזה, נכון? הוא עומד אל מול האלוהים כל היום, והנוכחות של אלוקים כך בתוך החיים הלאומיים של עם ישראל היא נורא חזקה, מאוד משמעותית. בא יתרו ואומר, שמע, זה לא יכול לעבוד הסיפור הזה. למה זה לא יכול לעבוד? נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר לרגליך. למה זה לא יכול לעבוד?
הוא אומר שאתה לא תעמוד בזה, אבל שמחות בזה תדמות אחרי 20 שנה.
אתה אומר, נבול טיבול, כאילו בסוף אתה תמות.
זה לא שומע, אבל כאילו...
זאת אומרת, זה לא יכול לעבוד באופן חד-חד ערכי, נכון? כאילו אי אפשר שיהיה גם מסלול יחיד שהכל יתנקז אליו, ולכן מה?
הפרדת רשויות.
מה? יש הפרדת רשויות, נכון? עכשיו שימו לב גם לתיאור, נכון? מעכשיו, היה אתה לעם מול האלוקים, והודעת אתם, נכון? את חוקי האלוקים ואת תורותיו, ואת... והודעת להם את הדרך ילכו בה, נכון? מה צריך לעשות עכשיו? צריך לייצר דרך, נכון? עד עכשיו אין דרך. למה אין דרך? כי הכל קורה אונליין, לא צריך לבנות, לסלול דרך. עכשיו משה, הוא יהיה מול האלוקים, הוא יודע את הדרך. ומה יקרה עכשיו?
רשות שופטת, זה יהיה סתום הדרך.
יש רשות שופטת.
איך אתה מנסח את החוק?
לא,
רשות שופטת זה כבר השלב אחר כך.
כן, כי שרים זה עדיין לשון מושלים.
לא, אבל
פרסום החוק, זה פרסום הקוד.
ואז מה, יש שרים, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, והדבר הקטון
ישפוטו. זה לא היה שום מסגרת, זה לא הגיוני בפועל, כאילו איך עובד כזה דבר, בן אדם בא...
אתה קורא את השירות, בשם משה רבנו, אתה מגיע בבוקר, לוקח מספר 830, וחכה בתור עד הערב.
עכשיו אפשר ללכת עם המקרים הבעייתיים, עכשיו, במקרים שבהם החוק לא ברור, או שמישהו עבר על החוק, אפשר ללכת לשופט. אבל בכל מקרה אין שום מערכת, אני לא מכיר שום מערכת שיכולה לעבוד בלי חוקים לא כתובים.
אין חוק שלא חוקים לא כתובים. לא, אז יש חוקים לא כתובים.
אבל יש מערכת.
לא, יש חוקים
לא כתובים. השופט הוא תגובה, בדיוק מה שלי
אמרתי. מערכת חוקים לא כתובה היא מערכת מאוד מאוד דינמית, נכון? היא מערכת מאוד מאוד לא יציבה.
חוקים
לא
דינמית.
מה?
לא, תראה איפה.
בכל מקום.
יש מערכות משפט שהן כל כך פרטניות בצורה מגזמת ש...
אתה רואה שאלה? אם היא
בצורה... כמו שלנו.
וגם הרבה פעמים...
אם מערכת חוקים הייתה תבועה, היה אפשר ללכת לשופט אוטומטי, לשים לו את הפרטים של המקרה, והוא היה מוציא לך פסק.
זה מה שמריאל אומר, לא?
אבל זה מה ש... זה לא קורה, בגלל שכל דבר הזה שונה, החוק הוא דינמי לחלוטין. כל השופט יש לו גם כוח מעצמו, הוא לא חייב ללכת, כאילו...
אז כאן אנחנו נכנסים שאלה, המלצה לקרוא את הפרק של, שהפניתי אליו אני חושב, של חיים כהן על הוויכוח בין הארט לדבורקין, זאת אומרת בין הפוזיטיביסטים לדבורקין, בתיאוריה של המשפט שמתפתחת במהלך המאה ה-20. לא, זה לא במה ששלחתי, זה בהמשך הספר. אלברט אלבר, במערכות פרשניות, בפתיחה של מערכות פרשניות. מה? טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני רק רוצה, איתן, רצית להגיד?
כן, אני רוצה רק להוסיף פה, כאילו, הדיון פה, מה שאני שומע, זה ישר מדברים על מערכת משפט, מערכת משפט. עכשיו, אני חושב שבפרט כשמדברים בפרשת יתרו, זה לא כל הסיפור. זאת אומרת, כשיתרו בא ושואל את משה, מה אתה עושה, כן? למה אתה יושב לבדיך? אז משה אומר לו, מה זאת אומרת? כי אבל הנדרש אליי, לא רק, אין לו רק בעיית משפטית. יש פה גם, נראה לי, חלק מהאנשים באים, כמו שמצאו תירוץ, למה לבוא, כן, רצו קרבה את קרבתו של משה, רצו את קרבתו של השם. אז מצאו איזה, כאילו, איזה שאלה התחתית שהם בכלל לא מעניין אותם כדי לבוא לדרוש אלוהים, כאילו, ואז באמת הפתרון שיתרון נותן הוא פתרון חלקי, כי בעצם יתרון נותן פתרון מערכתי של היררכיה, איך תעבוד מערכת המשפט, כן, אבל כאילו לא, אני חושב שכאילו חלק מהדרישה, ובכלל גם נראה לי מה שגם חלק מהדרישה של בכלל אפילו מערכת משפט, זה לבוא לדרוש אלוהים, לבוא להיות בקרבת אלוהים, אני חושב ש... זה כאילו נראה לי גם
משנה
את כל התמונה של מה אני רוצה
בכלל
להקים, כן?
כלומר, כאן
משפט...
אני מסכים מאוד, ובואו נסיים אז עם שתי נקודות שבהן נסיים. אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ותכף... א', בואו נגיד, כל הדבר הזה הוא כמובן פרומו מובהק למעמד הר סיני. היה אתה לעם מול האלוהים, זה השיקוף של זה, זה. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן למות. נכון? אני חושב שהנסיגה אחורה של עם ישראל היא בדיוק... שיקוף של התהליך שמתרחש בפרשת יתרו, הוא מתרחש שוב במעמד הר סיני, נכון? מוצג במקום תהליך שבו כל עם ישראל כאילו עומד אל מול האלוקים, נכון? משה מוריד תורה, והתורה היא תורת משה, ויש איזה מערכת אחרת של יחס. נקודה שנייה, שהיא ממשיכה יותר את הדברים של איתן, כמובן המודל החילופי לפרשת יתרו נמצא בפרשת בעלותך. נכון, פרשת בעלותך, אומר משה, לא אוכל לבדי, לא, זה בדברים, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אבל בפרשת בעלותך, איכה, לא, זה גם בדברים. נכון, אני לא יכול לשאת את מסע. עכשיו, מה זה לבדי? מה זה לבדך? יש לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, הקמת מערכת שלמה, איפה היא נמצאת?
כן.
ומוקמת מערכת אחרת שלא ברור מה היחס בינה לבין המערכת של פרשת יתרו, נכון? פרשת יתרו מצאנו שרי עשרות מאות ואלפים, פרשת בעלותך אנחנו עושים מערכת חדשה, 70 זקנים. ברור לחלוטין שתפקידם של 70 הזקנים בהקשר הזה הוא שונה מאוד, נכון?
אלה לא,
אבל לא, אבל יש גם בעלייה להר סיני זקנים, נכון? אבל הזקנים האלה, התפקיד שלהם פרשת בעלותך הוא לא לשפוט, אלא ויצל עליהם מן הרוח אשר עליו, נכון? יש פה עוד 70 איש שיש עליהם עכשיו מהרוח של משה. זה מודל אחר לגמרי של מערכת, נכון? יש לנו כאן שתי מערכות הנהגה שכמו שאיתן התחיל לפתח, עונות לשני צרכים שונים. אחת לצורך של הסדרת מערכת השיפוט והעמידה מול העם וכל הדבר הקטון ישפטו הם, השנייה עומדת מול היא מערכת של קריזמה, של השראה, של רוח, נכון? אלה שתי מערכות שונות שצומחות באופן מקביל, ובאמת אני חושב כמו שאיתן אומר, עונות על שני צרכים שונים או מדברות בשתי שפות שונות. עכשיו איפה שאלה למחשבה שאיתן נסיים, מה מערכת היחסים בין שתי המערכות האלה? איפה הן נפגשות, איפה הן מתנגשות, מה קורה, נכון, כל הדבר הקטון יביאון אליך, הגדול יביאון אליך והקטון ישפטו הם, מה זה דבר גדול, מה זה דבר קטן?
מה
הדבר
הבאים?
מה זה עושה שהם
מפרידים ביניהם? המשך בעזרת השם, מחר, מחר, עם השאלות האלה, גשו אל המשנה, ראו משנה, פרק ראשון בעיון, פרקים הלאה, ברפרוף, תוספת הפרקים א' עד ג', כאמור, המקבילה, הם המקבילה של פרק ראשון, כשאנחנו לקראת הכניסה לסוגיה הראשונה. הסוגיה הראשונה מבחינתנו תהיה עד דף ג' עמוד ב', זאת אומרת עד אחרי הדיון בשאלה שלושה מנהלה, בסדר? ויכול להיות שאנחנו נהפוך טיפה את הסדר ונראה כשניכנס לתוך הסוגיה איך בדיוק נוליך את זה.